זוכר את המעמדים המיוחדים שמורנו רבינו הרב ציודה היה עומד בימי הזיכרון למרן הרב, ואיזה התרגשות, איזה התרוממות רוחנית היה, רק היה עולה לדבר היה נוצר מתח בכל הציבור. הוא עומד לדבר על הרב. אני רוצה להמשיך את הדברים ששמענו מקודם, כי אכן הרב והרב ציודה זה מציאות אחת. מרן הרב היה ענק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא היה ענק תורני, ענק שבענקים. והמיוחד שלו זה שהוא היה גדול בכל התחומים. יש גדולים בתחום העיון, ראשי ישיבות, יוצאים מן הכלל. ויש פוסקים גדולים, יש אנשי אמונה גדולים. וכל אחד בתחום שלו הגיע לגדלות מיוחדת. והרב היה גדול בכל התחומים. כל רז לא הניס לי, גם בקבלה, בפנימיות התורה, גם באמונה, בספרי האמונה והפילוסופיה, גם בענייני הלכה, וגם ביכולת העיון הגדולה מאוד מאוד. וכפי שמספרים, שמה אדם לשאול את הרב זצ"ל שאלה הלכתית, והרב מיד ענה לו תשובה, וביר לו את מדוע הוא מגיע למסקנה הזאת. והלך אותו יהודי ושאל את אותה שאלה את רבי זלמן מלצר, שהיה מפורסם כגאון עצום, זקן ראשי ישיבות היה בארץ ישראל. אז רבי זלמן מלצר התלבט בתשובה ולקח איזה שעה ארוכה עד שהוא הגיע לאותה מסקנה של הרב. אז היהודי הזה שביקר את זה, ששאל את הרבי זלמן מלצר, אמר לו, אני הייתי אצל הרב, והרב מיד ענה. אז אמר רבי זלמן מלצר, אתה משווה אותי לרב? אפילו עם 10 סוסים אי אפשר להשיג אותו. מקווה של 10 סוסים, אני לא במקום הזה. רבי זלמן מלצר אמר על הרב עוד דבר, ככה מספרים, שהוא בא לרב חיים אויזר, ביקר אצל רב חיים אויזר, והם דיברו על הרב זצ"ל. אז הוא אמר לו, אנחנו גדולים כל עוד שלא נכנסנו לחדרו של הרב. ברגע שאנחנו פותחים את הדלת של הרב, שם אנחנו לא יכולים להיקרא גדולים. ולעומת זה הוא אמר על התפילה של הרב. הוא אמר שהוא ראה את הרב מתפלל, הם היו ביחד בהבראה בערי הכרמל. אז הוא אמר, וחזר על זה הרבה פעמים, כמה אנשים כבר שמעו את זה כמה פעמים, שהוא אמר את הדבר הזה, שהלוואי שאני אתפלל נעילה ביום כיפור, כמו שהרב מתפלל מנחה ביום חול. זאת אומרת, גדול בתפילה. גדול בתורה, בכל המובנים. כל כך גדול שבאמת לא הרבה הבינו אותו. כמו רבי מאיר שלו, רבים ידעו לרדת לסוף דעתו. אבל בגלל גדלותו. מפני גדלותו. ומרן, מורנו הרב ציודה, הוא היה התלמיד הנאמן של הרב, הממשיך שלו, וכשהרב, מורנו הרב ציודה, נפטר, הזכירו בהלוויה שעכשיו נפטר הרב. כל עוד שהרב ציודה היה, כאילו הרב עדיין המשיך, הוא המשיך, נמשיכה הדרך של הרב, הוא נסע את כל העול הזה, הוא באמת במסירות עצומה. הספיד אותו רב יוסל חרלאפ, אחד מהבנים של הרב חרלאפ, והוא אמר על הרב ציודה, הוא אומר, הוא 15 שנים הוא עסק בהוצאת כתבי הרב, ולמד אותם רק ללמוד את כל התשובות של הרם וכל הנושאים שהוא עסק, זה כבר אפשר להיות אדם גדול. והוא ידע את כולם בעל פה, ידע את כל התשובות, והוציא אותם לאור. אז הוא אמר עליו, 15 שנים הוא שוסו והווי שותה בצמא את דבריהם. אז הוא אמר על הרב, 15 שנים הוא השתרכז בבית, ושוסו 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 ושוסו, שתה, 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 שתה את דברי הרב, בצמאון, שתה, שתה, שתה. ושותה בצמא את דבריהם, קיים את את הצמא הזה. הרב ציודה לימד אותנו איך צריך לכבד רב, איך צריך להתבטל כלפי רב, כמובן, רב כמו הרב. והיה חוזר ומספר שרב חרלאפ, כשהיה ניגש לחדר הקטן של הרב, היה רועד מיראת כבוד. כשהיה ניגש אל המנעול, היה רועד יחס כזה של הערצה אל הרב. הרב היה, אז אני מדבר על הרב, וזה בעצם על הרב ציודה. הרב היה הנשמה של הדור. של דור התחייה, דור התחייה, דור הבניין של ארץ ישראל, דור הקיבוץ הגלויות. היה כאן הרבה גוף, גוף גדול מאוד של פעילות, של עשייה. הוא היה הנשמה. הוא היה התוכן, התוכן של הדרך, של המהלך הזה שמתרחש. הנשמה, המשמעות הרוחנית של הדור, הוא נשא את המשמעות הרוחנית של הדור. ואת זה המשיך מורנו רבינו הרב ציודה. אז הגדלות שהייתה לרב, היא המשיכה בו. פגשנו אדם גדול. כשאני, בפעם הראשונה שאני שמעתי את שיחתו של מורנו רבינו הרב ציודה, זה עשה לי רושם שבועות ארוכים, הלכתי תחת הרושם של השיחה הזאת. לא יום ולא יומיים, שבועות. נשארתי הרושם הזה, אני זוכר את השיחה, עד הסוף חזרתי כבר הרבה פעמים על השיחה הזאת. הוא דיבר על קדושת, זה היה בפורים, הוא דיבר על קדושת הזמנים. אז כיוון שהוא דיבר על קדושת הזמנים, דיבר על קדושת הזמנים וקדושת המקום וקדושת ישראל. והרושם, וזה נשאר לי השבועות ארוכים. אז רציתי עוד פעם לראות את הרב ציודה. אז אחרי פסח, באותה שנה, אני ורב פילבר, חברי, באנו לרב ציודה להיפגש איתו, שנינו. הגשנו בחדר המיוחד, שחדר של הרב בבית במניין הישן. ושאלנו את הרב ציודה הדרכה איך ללמוד את כתבי הרב. שוב פעם נתן לנו שיחה. שגם כן השאיר אצלי רושם עצום. אמרנו, זה הרב שחיפשנו. זה הרב שחיפשנו. גדול בתורה ענק וארץ ישראלי. תורת ארץ ישראל. תורת הסגולה. והכל מתוך גדלות תורנית. זה הרב שחיפשנו. הייתי בקרן ביבנה, שם היה רב שהוא לא הכיר את הדרך הזאת. ההסתכלות הזאת הוא בא מעולם מציבור חרדי. וגם השיחה הייתה כל כך איכותית, כל כך... שחשבתי, 15 שיחות ששמעתי במקום אחר, זה אפשר, זה נמצא בתוך שיחה אחת של הרב ציודה. כל כך היה גבוה, כל כך עמוק, כל כך חודר. וכמובן, ראינו ואמרנו, זה רבינו, אנחנו צריכים ללכת איתנו. אני אספר לכם, הייתי על ביקרם ביבנה, הישיבה הייתה בתחילתה, 12 בחורים היו, אי אפשר היה לעזוב את הישיבה, כי זה היה מתפרק, כי כל אחד היה צריך אותו שם. אבל הרב פילבר לא התאפק ועבר למרכז הרב. אני נשארתי שם עד חודש חשוון, אחרי ש... עוד מחזור הגיע בחודש אלול, והייתי קרן בירדי דחק כבר קצת התבססה, ואז הלכה, עברתי לישיבת מרכז הרב. הרב ציודה, ההשפעה שלו הגדולה ביותר הייתה הדוגמה האישית. כל מה שהוא אמר, זה נבע מעומק עומקים של הפנימיות שלו. ושדברים שיוצאים מעומק עומקים, חודרים לעומק עומקים. דברים היוצאים מן הלב, חודרים אל הלב. כשהוא דיבר על אהבת ישראל, אתה ראית שהוא אוהב את עם ישראל, אהבה עצומה, בוערת בקרבו אהבת ישראל. הוא מדבר על ארץ ישראל, זה אש יוקדת של אהבת ארץ ישראל. הכל כמובן מתוך אהבת התורה. והכל כמובן מתוך אהבת ריבונו של עולם, שמתוך כך אהבת תורתו ואהבת ארצו ואהבת עמו. הכל נובע כמובן מהכל מאמונה גדולה. הוא היה מאמין גדול, מאמין, רואה את ההנהגה האלוקית בכל דבר. הרב, כפי שכבר הזכיר רב חיים, הרב בא להורות, הוא היה כאילו אור מקיף. מסתמיס, אבי, גבוה, גבוה, גבוה מאוד, לא יורד לתוך הפרטי המציאות. רואה את הגדולה של העולם מתוך ההסתכלות הכוללת. אם אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה אין רק את האור. אתה מסתכל באופן כללי, אתה רואה רק את ההישגים וההתפתחויות. אתה מסתכל על מבט של הרבה הרבה דורות, אתה רואה את הכל הולך לטובה. מסתכלים על כאן ועכשיו, אז רואים שיש קשיים, יש בעיות. אבל כשההסתכלות היא ארוכת טווח, אז רואים שהכל, הכל, הכל, הכל מתגנב. והרב כאילו מלמד אותנו להתרומם למעלה ולהסתכל מבמת הכולל, לראות את כל המציאות, את כל ההנהגה האלוקית בעולם, את כל עניינו של עם ישראל, מאברהם אבינו ועד סוף כל הדורות, לראות את הכל בתמונה כללית, כל התורה כולה, כל התורה כולה, כל עניינה של ארץ ישראל, כל עניינו של עם ישראל, לראות הכל בשלמות. וזה מבט גדול ונכון, שצריך לדעת להסתכל גבוה גבוה. ומורן ורבן הרב ציודה, הוא לקח את הגודל הזה והכניס אותו לתוך הפרטים. בתוך הסיבוכים, בתוך הקשיים, הריבונו של עולם מנהל את עולמו לטובה ולברכה. כלומר, הוא לא רק סוקר סקירה מאוד מאוד גבוהה, מאוד עליונה, לא יכול בכלל להיכנס לפרטים. אלא לוקח את כל הגודל הזה ואיתו נכנס אל כל המורכבות והסיבוכים והקשיים ומסביר איך שכאן האור נמצא בתוך כל המציאות. אנחנו לומדים בכל יום שישי בצהרי היום, מתחילה להתנוצץ קדושת השבת, אנחנו לומדים את דברי הרב ציודה, המרוממים. והעמוקים, והלשון שלו, היא מבטא בעצם את ההסתכלות שלו. הכל מחובר יחד, כל המציאות היא גוש אחד. הכל נמשך מילה מתוך מילה, משפט מתוך משפט. מאוד מאוד קשה להבין את הדברים. ואנחנו אפילו לא עומדים על פרטי הדברים כמו שהוא בעצם כתב אותם. אבל כשמתבוננים בסגנון שלו, רואים איכשהו הכל יחד, הכל קשור, כל המציאות קשורה, כל פרטי הפרטים וכל המורכבות, והוא מתאר את העלייה והירידה, את השואה ואת הישועה, הכל מחובר ביחד. כל המציאות כולה מפרטיה עם מצוקותיה ועם סיבוכיה ועם מורכבותיה, והכל בעצם מאיר, הכל נובע, הכל מאיר. והאמונה הגדולה הזאת, שהוא הייתה חדורה בו, היא פעלה על כל התלמידים. להאמין שקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, שכל מה שקורה כאן היום זה התהליך אלוקי של קדושה, שמדינת ישראל מדינה קדושה, לימד אותנו והוא בעצם יצר מהלך חדש של ציבור. שמקודם הציונות הדתית היא הייתה חיוורת בדתיותה וחיוורת בציוניות. זאת אומרת, היא הייתה צריכה להרים את הדגלים של גם ציונות, גם ארץ ישראל, גם עם ישראל. זה היה כבד להרים את זה הרבה גבוה, אז היו קצת, הכל היה קצת כזה, מין, ככה היה נראה על כל פנים כמין פשרה כזאת. אני אומר את זה בהכללה, כמובן, זה לא צריכים לא לקבל את זה בצורה חריפה, אבל היה, לא היה מציאות של איש שהוא מדגדג במצווה קלה כבחמורה ונמצא בצבא. זה לא עבד ביחד, אולי הרבנים הצבאיים זה היה, אבל חייל, חייל, שהוא עם עוצמות של אמונה וגם חייל בתוך הצבא, וגם שותף בכל מעשי המדינה. והוא יצר את התנועה הזאת, התנועה של השלימות, של שלימות, לא של פשרה, שכולה נראית כפשרה, לא התכוונו לעשות פשרה, אבל לא, לא של ויתורים, אלא השאיפה להיות שלימים בתורה ובמצוות, לדגדג בקלה כבחמורה, לא לוותר על שום פרט מפרטי ההלכה, ולא לוותר על גדלות של תורה. לא רק על פרטים כמובן, על אמונה גדולה, על עירה גדולה, על אהבה גדולה, על שלימות גדולה מאוד. ויחד עם, ודווקא מתוך זה, מתוך זה אהבת הארץ, מתוך זה אהבת העם, מתוך זה ההתייחסות לקדושת המדינה, להבין את שכל, שריבונו שלה מנהל את עולמו, הדברים לא מתנהלים לבד, וכל המהלך הזה עם, של עם ישראל עכשיו בארץ ישראל, זה תהליך רוחני פנימי. מתוך מבט עמוק, מתוך מבט של ראייה שאנחנו, שהתהליך הזה הוא הולך למציאות של כולם בסופו של דבר חוזרים בתשובה, כל העם חוזר לארץ ישראל, כל ארץ ישראל בידינו, וכולם עולים במעלות הרוחניות. זה המהלך שהולך. איך זה יקרה? זה קורה. הנה פה מתחזקים בתורה, הוא רואה את המציאות הזאת כבר עכשיו. לא רק בעתיד, הוא רואה את המהלכים האלה שהולכים וקורים. אבל מתוך עומק של הסתכלות, זה מה שלימד אותנו המורן ורבן הרב ציודה, מתוך ההסתכלות הכללית שרואה לטווח ארוך מאוד, האור הזה, ההסתכלות הזאת, גם על לראות פה את השלב הזה, את החוליה הזאת בתוך השרשרת, לראות את הגודל שלה. לא רק לדעת, היא מביאה אותנו לדברים גדולים והיא כשלעצמה קטנה. אם היא מביאה אותנו לדברים גדולים, אז היא גדולה. אז היא מביאה אותנו לגודל הזה. זאת אומרת שכל התהליכים, כל ההתחזקות שמתחזקים, זה הדומיננטי, זה העיקרי. חולשות הן עוברות, נפילות הן חולפות. להסתכל באופן אמיתי על המציאות ולראות מה עיקר ומה תפל. כשמתחזקים באמונה, זאת אומרת שהאומה מתחזקת. כשנחלשים זה חולף, זה לא, זה עובר. זה לא רציני. זה לא בא ממקור עמוק, זה בא משטחיות, זה בא זה חולף. ולא רק זה, זה גם יגרום בסופו של דבר להעמקה יותר גדולה של אמונה. אפילו הירידות הן צריכות להיות, והכל בעצם משרת את הקודש. הגדולה הזאת של האמונה, אני חושב שבעקבותיה, בתוך המבט הזה, הרב ציודה היה מאוד מאוד מקפיד על אמירת אמן. וגם היה, בשיחות היה אומר, צריך לכוון, נגיד אמן, שמו, להתכוון בתפילה, לשים לב. היה כאילו אומר את זה לא כל כך בהדגשה של כמו בדברי מוסר, אבל ראו כמה זה, הדבר הזה יקר לו. ולכן הוא היה גם מקפיד, היה לו הנהגה מיוחדת שברכות השחר הוא תמיד היה אומר בפני מישהו שישמע כדי שהוא יגיד אמן. ובשנים שאנחנו היינו בבניין הישן והרב ציודה היה מאחר לתפילה ולא הספיק, אף פעם לא הספיק להגיד ברכות השחר לפני התפילה. אז הוא אמר אותם אחרי התפילה. אחרי התפילה היה ניגש לעד איזה תלמיד ומתחיל להגיד ברכות השחר כדי שיענה אמן. והרב ציודה כתב גם בירור, בירור הלכה. בנתיבות ישראל בחלק ב', אז יש בירור הלכה בעניין אמן. מה התפקיד של המן הזר? כמה מילים על הדבר הזה, אני לא בהרחבה. עניין עמנו מהותה וגדר שייכותה אל הברכה. לצדק ראשונים. באורח חיים, בסימן קופסא מרזיין, כתוב בסעיף ב' שם מובא בהרמה, אם רבים מסובים יכוונו ליבם לשמוע הברכה ויענו אמן, והמברך יכוון לאמן שאומרים. זאת אומרת שהשומעים יגידו אמן והמברך יכוון לאמן שהם אומרים. המקור הוא מאור זרוע. ומשום שאמן הוא מכלל הברכה. ולכן צריך המברך לכוון לאמן שאומרים השומעים. והמקור הוא ירושלמי. רבי זיירא אמר לרבי אבא בר זמינה, כמו כמה דענה יהיב דעתי מפקה יתך ידי חובתך בברכה, בברכתה, כמה שאני נותן את דעתי להציע אותך ידי חובה בברכה, כן, הבדעתך מפקייתי ידי חובתי באמן. כן, אתה השומע, תתכוון כשאתה אומר אמן להוציא אותי ידי חובתי. כאילו המברך צריך גם לצאת ידי חובה באמן, צריך לשמוע את האמן ולתכוון לצאת ידי חובה. על זה מרחיב את הדיבור מורנו הרב צבי יהודה, כי הביאור הלכה, הוא קצת מתפלם, איפה שמענו הדבר הזה, איך להבין את הדבר הזה, שהאמן זה צריך להוציא ידי חובה גם למברך, זה דבר אחר, אסור לאדם להגיד בכלל אמן על ברכתו, כן, אז מה פתאום צריך לצאת ידי חובה? אמן זה תפקיד של השומע, זה לא תפקיד של המברך. עד כדי כך שאומר הביאור הלכה, לולי דמסתפינה, אולי הייתי אומר שאולי יש איזה טעות סופר בירושלמי. הרב צבי יהודה, כיוון שזה דברי האור זרוע, אז הוא כותב לצדק ראשונים. אז הוא מביא שזה לא רק האור זרוע, הוא אומר את זה, זה גם הגר"א, אחר כך מצטט אותו, ועוד עוד, הרבה מצטטים את האור זרוע ומסכימים איתו. אבל מצד שני, הזהירות בכבודו של, בהסתכלותו של המשנה ברורה, מוצא את הדרך איך להסביר שלא צריך לצאת ידי חובה השומע, אז זאת אומרת המברך יצא ממש ידי חובה בתור שומע כעונה, אלא בתור שומע לא כעונה. כלומר, הברכה, השלימות של הברכה, זה ברכה שאומרים עליה אמן. ברכה שלא אומרים עליה אמן, עדיין יש חיסרון מברכה. אבל שלמותה של הברכה זה גם שאומרים עליה אמן. זה בעצם מסביר לנו גם, שהרב צבי יהודה לא התייחס לזה, אבל יש שח, שזה עוזר לנו להבנה, שכתוב שמי שחוטף ברכת המזון, הוא חייב לשלם 40 זוז. ואיך אפשר לחטוף ברכת המזון? מי שהיה, נתנו לו לברך ברכת המזון, אז הוא הלך ליטול ידיים, לעשות תחנות, ומישהו חטף לו ברכת המזון. נו, אז הוא לא צריך לברך? הוא גם צריך לברך. אז מה שייך לחטוף ברכת המזון? אפשר למישהו לחטוף ברכת המזון? אומר השח, שברכת המזון שומרים אחרי אמן, זה ברכה בעלת סדר גודל אחר. אז לכן חייבים על זה להגיע, לבאים לשלם על זה. כלומר, האמן היא חלק מהברכה. הדקדוק של הרב באמירת אמן, זה היה נובע בגלל אמן זה אמונה. כל מי שאומר אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. פותחים, מה אדם אומר אמן? מה קרה? פותחים לו שערי גן עדן. זאת אומרת, שערי גן עדן הם סגורים. בשביל לפתוח אותם צריך עוצמות גדולות מאוד, זה שערים... לא כל אחד יכול להיכנס לגן עדן, אבל מי שאומר אמן, פותחים לו שערי גן עדן. כי הרב צבי יהודה לא הבין שיכול אדם להגיד אמן ולא להתכוון, זה לא שייך. זה מציאות כזאת. זה כל מה שהרב צבי יהודה עשה זה רציני, זה בא מעומק. זאת אומרת, וחז"ל אמרו לנו, אדם אומר אמן, הוא מאמין. הוא מאמין, הוא אומר שהוא מאמין. גדול העונה אמן מן הברך, הוא מאמין גדול, הוא מאמין. והמשמעות של המילה הזאת, משמעות בעלת עוצמות עצומות, ולכן אסור לחטוף את אמן ואסור וכולי, וכל מי שחוטף, אז זה רציני מאוד אמירת אמן. מפני זה נבע מהעומק האמונה שלו. אמונה, אמן זה אמונה. אז בירר את הנושא הזה, כמה אמירת אמן, שהיא חלק, היא שייכת לחלק ממש ממהותה של הברכה. אבל אתה יודע, שהיה מצד אחד משוטט בעולמות רוחניים עליונים, כאילו מופשט, מצד שני, כתב לנו את על כל הלכות תפילה בעולת ראייה, מדוקדקים מאוד, וגם דקדק למעשה. הוא עשה כמו שולחן ערוך, ויברך דוד הוא קם, אחרי ויברך דוד התיישב, קם עוד פעם בשתבח, כמו שכתוב בשולחן ערוך. הספרדים יושבים אחרי זה, אבל לא קמים בשתבח. אנחנו כולנו קמים בויברך דוד, עד אחרי שתבח. כן, למה לקום, לשבת, אבל אם כתוב שקמים כאן וקמים כאן, אז צריכים לקום כאן ולקום כאן, אז הוא ככה היה נוהג. ואחר כך מדקדק, דברים שלמדנו ממנו, לא מהשולחן ערוך. למדנו ממנו שאנחנו לא נדע, אז אומר המגן אברהם, כשאנחנו לא נדע אומרים בישיבה, מה נעשה? בעמידה, ככה, ציודה. קדושה, כתוב, זה לא שיש בכל דבר דעות, אבל כתוב שאדם שכמר 18 ממתין, לקדושה הוא חוזר למקום שלו. הרב ציודה כך הקפיד, אבל לא רק בימי שבתות וימי חול. גם בראש השנה, שזה קצת ארוך הזמן, עד שמגיעים לקדושה, כל הפיוטים, הוא נשאר בצעדים שלו. אחר כך הוא יגיע קדושה, הוא מתקדם. היה מאוד מדוקדק, מאוד מדוקדק. הוא מדגיש את הדבר הזה, יחד עם רוחב ההסתכלות, ותמיד ההתעסקות בעוצמת האמונה, בגודל של האמונה, יחד עם זה, דקדוק, דקדוק בפרטי פרטים, במסכת דרך ארץ. הוא לא היה מכניס פרוסה לפה, אלא חותך חתיכה, וכולם מכניס לפה. לא להשאיר פרוסה נשוחה. זה כתוב שלא לשים את זה על השולחן. זה לא מנומס, מסכת דרך ארץ, כך הוא נהג. היה, בכל המעשים שלו היה מאוד מאוד שלמות כזאת, היה נעים להיות על ידו. זה העיר בנקיות, בכל הדברים. ממש, הגודל הרוחני שלו התפשט אל כל המציאות המעשית בפרטים. הדברים ארוכים. באמת, ומגיע כאן להאריך בדברים, אבל הזמן נסתיים. זכינו, באמת אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם שזכינו להיות תלמידים של רב גדול כזה של מורה ורבנו הרב צבי יהודה.